שלום לכולם, לכל היושבים בביתם ולמיעוט שנמצאים כאן ושומרים על הכללים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד ייחודית, מיוחדת, ואני שמח מאוד לפתוח את הלימוד המשותף שלנו דרך האינטרנט על מנת לעסוק במה שנדרש בימים האלה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, כדי ללמוד כיצד יוצאים לחירות, כיצד עולים ממדרגה של שיעבוד לגאולה. ובמיוחד בימים האלה שאנחנו עוסקים בהתכנסות קצת, בתחושות שהן תחושות לא של מרחבים וחופשים, אנחנו בוודאי על ידי הלימוד הזה בונים אצלנו קומה, שזה הקומה של היכולת לראות את מעשה השם גם בעת אשר נסתר וכאשר הדברים מורכבים ומסובכים, וגם כאשר הדברים בעזרת השם יצאו בשמחה ובגאולה ובשלום לחירות מלאה בעגלה ובזמן קריב. ואנחנו בשמחה מצד אחד מתמודדים, מצד שני אנחנו נזהרים ולומדים. אנחנו בעזרת השם נעסוק ביחידה שלנו בעיונים שונים בהגדה של פסח, חלקם מהלכים קצרים, חלקם מערות שונות, ונפתח ראשית בהערת הערה מקדימה. ליל הסדר קרוי ליל הסדר. ליל הסדר קרוי ליל הסדר מכיוון שיש לנו סדר דבר דבור על אופניו, יש סימנים לסדר שמייחסים אותם לרשי, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, סדר לדברים. ביתר עומק יש לא רק סדר לדברים, אלא סדר להנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. ליל הסדר, בלשונו של המהר"ל, מקום שבו יש סדר לניסים. הקדוש ברוך הוא הוביל מהלך את עם ישראל דרך השיעבוד, מברית בין הבתרים עד יציאתם צבאות השם ארץ מצרים, והמהלך הזה הוא מסודר. אין דברים שהם לא בהשגחה, אין דברים שהם לא בתוכנית שהקדוש ברוך הוא קבע. ואנחנו בליל הסדר מתחברים, לומדים, מתגדלים בלימוד סדר ההנהגה האלוקית את עם ישראל, ומתוך כך בעולם כולו. המבנה של ליל הסדר בגדול מחולק בצורה כזאת שהפסגה, החלק המרכזי, זה המגיד. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד. ולאחר מכן החלק מסיים, רחצה, מוציא מצה וכו'. החלק המרכזי זאת מצווה דאורייתא, שויגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה מרכז ההגדה. זאת מצווה דאורייתא שמקיימים אותה בהגדה, בסיפור דברים, בסיפור ההשתלשלות המתהווה מהשיעבוד אל הגאולה. כאשר תחילתה של של האמירה הזאת של ויגדת לבנך מתחילה בהלחמה ענייה דאכלו ואתנה בארה דמצרים, ובעצם מסתיימת במוציא מצה מרור כורך. במילים אחרות, אנחנו מתחילים את המגיד בהזכרת המצה, הלחמה ענייה, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארה דמצרים, ומסיימים לאחר שאנחנו עוברים את מה נשתנה ואת החלקים של מדרשי ההלכה והסיפור של מה קרה והסרט המכות והיציאה ממצרים ויוציאנו השם ביד חזקה ודיינו, עד מגיעים בסוף שמי כל שלא אמר שלושה דברים האלו לא יצא ידי חובה, ואלו הם פסח, מצה ומאור. ואז לאחר מכן אנחנו מקיימים את המצווה של אכילת מצה, שזאת המצווה השנייה מדאורייתא בערב הזה. זאת אומרת, יש שני מצוות מדאורייתא שמקיימים אותם בערב הזה, מצוות הגדה של פסח והגדת לבנך, ומצוות אכילת מצה. בהקדמה ובסוף ישנם דברים נוספים. לפני המגיד אנחנו קדש, קידוש היום, כבכל יום טוב, אורחץ, קרפס, יחץ, שזה הכנה, לא ניכנס לזה עכשיו, שזה הכנה למה שיעשה אחר כך, ובסוף, אחרי אכילת המצה, אחרי המרור, אחרי הקורך, סעודת החג ששולחן עורך, סיום על ידי האפיקומן, ולאחר מכן ההלל. כך שהיה מדובר על פירמידה כזאת שתחילתה הכנה, ממצה עד מצה באמצע המגיד, ובסופו של דבר סיומה של ליל הסדר בהלל ונרצה, וזה המבנה. מה שאנחנו נרצה לעשות בדקות שלפנינו, זה לראות את סוד המצה. המצה שהיא מצווה דאורייתא, המצה שהיא חורזת את ליל הסדר מתחילתו ועד סופו, מהי בעצם המצה? האם המצה היא סימן לשעבוד? שהרי מצה היא לחם עוני. לחם עוני, לפי אחד השיטות בגמרא, זה לחם של עניים. ואכן כך, כאשר לעני אין לו זמן, והוא אוכל רק כדי... ומספר, אחד הראשונים מביא, שבשם איזה מישהו שהיה ונפל בשבי, ונתנו לו לאכול במשך זמן רב מצות. למה? מכיוון שמצה מחזיקה מעמד, היא די ממלאת, נשארים סווה הרבה זמן, ועם אלה אפשר לתת פחות. זאת אומרת, ממש מצה היא דבר שהוא ביטוי ללחם מינימלי של עוני. מצד שני, המצה אולי היא סמל לגאולה, שהרי יצאנו כאשר אנחנו לוקחים את המצה לדרך, והם לוקחים את העוגות מצות, כי לא חמץ, ובאיזשהו מקום אנחנו יוצאים משעבוד לגאולה דווקא על ידי, אחרי המרור, המרירות, אנחנו עוברים אל הגאולה. נראה את זה בהמשך. אבל לפני שנדון בזה, נדון בשאלה אחת יסודית, או במבנה יסודי אחד שמופיע בגמרא כבר במשנה, במסכת פסחים, יש את צורת המבנה של האמירה בליל הסדר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, פירושו של דבר, יש להתחיל את סיפור יציאת מצרים בגנות, זאת אומרת במשהו שמדבר על החלק המקדים שלא היה משובח כל כך, או שהיה אפילו גרוע, ומתוך כך מסיים בשבח. מהו הגנות ומהו השבח? נחלקו רב ושמואל בגמרא. אחד אמר ש... מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ושמואל אמר, עבדים היינו. זאת אומרת, רב אומר, כפי שמופיע בהגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ואז מתחיל מדרש חכמים, לומר, והתחילה עבדי עבודה זרה, היינו בעבר הירדן, ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם, אבי זכור, ויעבדו אלוהים אחרים וכו' וכו', ועד הירידה למצרים, התיאור הזה מופיע בהגדה, כמתחיל בגנות, מתחיל בגנות, מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו. ושמואל אמר, עבדים היינו, וכך אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאינו השם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. נחלקו. אז כמי אנחנו פוסקים? האם אנחנו פוסקים כרב או שאנחנו פוסקים כשמואל? התשובה היא, וכך פוסק הריף, שאנחנו פוסקים כשניהם. אנחנו בהגדה גם מתחילים בעבדים היינו לפרעה במצרים, וגם לאחר מכן אומרים את המתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. השאלה היא בכמה מישורים. השאלה הראשונה היא, למה יש עניין להתחיל בגנות ולסיים בשבח? דבר שני, במה הם נחלקו רב ושמואל? הרי בעצם יש כאן שתי הסתכלויות, איך אנחנו מתחילים במשהו שהוא בשפלותם של ישראל, ומסיימים במשהו שהוא בגדלותם של ישראל. ובסופו של דבר, אם הריף פסק כמו שניהם, אז למה... הדברים מסודרים כמחלוקת. לכאורה צריך גם את זה וגם את זה. אז האמת היא שיש כמה שיטות. הדבר הראשון, אנחנו יכולים כבר לומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שיש בהזכרה הזאת של מתחילה עובדי עבודה זרה מצד אחד, ועבדים היינו, שתי הסתכלויות בשני מישורים. מישור אחד הוא המישור הפיזי. עבדים היינו לפרעה במצרים, פירושו של דבר, באופן פיזי היינו תחת עולה של אומה ששיעבדה אותנו. ולכן אנחנו היינו בצער, היינו בצרה, עבדים היינו. ויוציאנו השם ממצרים להיות אומה. יצאנו תחת עול השיעבוד ועכשיו אנחנו בני חורין. זה הפן הגשמי, הפן הפיזי. בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זאת אמירה רוחנית של הקשר שלהם לעבודת האלוקים. שבתחילה מקורה, מתחילתם של האומה הישראלית, שהתחילה מאבותינו, ואבות האבות, היו עובדי עבודה זרה. והתהליך שקרה ביציאתנו ממצרים, זה לקרבנו המקום לעבודתו. שכמובן יגיע לידי סיאו בחג השבועות, כשאנחנו מקבלים תורה. אבל יש כאן שני מהלכים. שני המהלכים הללו, הם נמצאים בגמרא במחלוקת, בין רב לשמואל. הריטב"א בא ואומר, שלא היית, אין מחלוקת כזאת. זאת הסיבה שהריף פסק את שניהם. המחלוקת ביניהם היא רק בשאלה מה קודם למה. איך ומה להתחיל. האם בעצם בסופו של דבר הרי הצד הרוחני של היציאה לחירות של עם ישראל, זאת בעצם הפסגה הייחודית שלנו. אז אולי להתחיל בזה? או שמה, מכיוון שבסופו של דבר הדברים צומחים מלמטה למעלה, ואומר הרגשנו את קושי השעבוד הפיזי, ומתוך כך, וניזק אל השם אלוקי אבותינו ויוציאנו, מתוך כך אנחנו צמחנו, והצמיחה הזאת יצרה את היכולת שלנו להשתחרר ולהגיע לחירות רוחנית. זאת אומרת, יש לנו את האמצעי, ויש לנו את המטרה. מה קודם למה? ורב ושמואל נחלקו בשאלה הזאת. מה קודם למה? האם העבדות הפיזית או העבדות או הריחוק הרוחני ששניהם הולכים וצומחים? אנחנו, אומר הריף, נפסוק את שניהם. כי זה הפשט. אלא מה? הסדר הדברים בפשטות, זה ראשית כל אתה מרגיש את הצער הפיזי. ומתוך כך מתעורר הרצון להתעלות, לצאת, ומתוך כך הצד הרוחני. יפה. אז זה המבנה הכללי של המגיד. המגיד שהוא מצוות והגדת לבנך, מורכב מחלק שזה חלק של עבדים היינו, ומחלק של מתחילה עבודה זרה היו אבותינו. יפה מאוד. אבל אז השאלה, למה באמת צריך לבנות את זה בצורה של להזכיר את הגנות ומתוך כך להגיע אל השבח? האם לא די בכך שאני מספר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ואבוזה עשה השם לי בצאתי ממצרים, ולספר את יציאת מצרים על כל גדלותה וכל מה שהיה בה? למה זה חלק מעכב מהמצווה לספר אותה בצורה כזו שאתה מתחיל קודם כל מהשלילה ואחר כך מן החיוב? מה אנחנו אומרים? קודם כל, ויש בכך כמה וכמה גישות. למשל, הגישה של המאירי, המאירי אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, אדם לא יכול להודות על הטוב אם הוא לא מרגיש מה זה הרע. הגמרא מספרת על רב נחמן שישב בליל הסדר ושאל את העבד שלו, דרו, עבדי, הוא שאל את העבד שלו, תגיד, מה קורה לעבד שעכשיו נמצא בשיעבוד ועכשיו נותנים לו שטר שחרור, איך הוא מרגיש? אז הוא סיפר בהתלהבות איך היה על הרעש, הוא היה צריך לעשות את מה שאחרים אמרו לו לעשות, ועכשיו הוא עושה את אשר הוא בן חורין לעשות. אמר לו, פטרטן מלואר מה להשתנה, עכשיו הבנו את תהליך יציאת מצרים. זאת אומרת, יש משהו חווייתי בזה שאני נכנס לעומק הגלות, אני מספר את הסיפור הזה מהצד הזה, ואני מבין טוב מאוד איזה עוצמה זה להשתחרר. אני, יצא לי לשבת בליל הסדר עם אנשים ניצולי שואה. ותמיד אנחנו בערב הזה, בחלק הזה של הגנות, לא מסתפקים רק בפסוקים, אלא כל המרבה לספר, הרי זה משובח. אז אנחנו שואלים, בוא תספרו לנו איך היה, איך היה יום יום במחנות? איך עשיתם את ליל הסדר? איך היה כל ההוויה שלכם שם? ואז מתחילים לשמוע שאנחנו לא מבינים עד כמה מושג החירות הוא מושג שאנחנו כל הזמן חיים בתוכו כדבר מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. עד כמה החוויה הזאת של הרגע הזה של השחרור, שפתאום נפתחים השערים ויוצאים ככה בתחושה של לא יהיה את אותו נוגס עומד מעלינו, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. אבל הוא עצמו מברר לנו היטב מה עוצמת החירות. ולכן אומר מאיר דבר פשוט, חוויית השיעבוד מעצימה את חוויית השחרור, החירות. כך אומר אמיר. המהר"ל בונה עוד איזשהו שלב על גבי זה, שהוא שלב לא רק חווייתי, אלא חלק שהוא חלק שכלי. זאת אומרת, ללמוד את נושא הגאולה, בלי להבין את החסרונות של השיעבוד, גורם לכך שאנחנו לא מבינים את הגאולה עד הסוף. זאת אומרת, ללמוד את הנושא של מה עניינו של האדם כאשר הוא יכול לבטא את הכוחות שיש בו, כאשר הוא יכול להיות בתוך מציאות שהיא מציאות שמצמיחה מצד הרצון ולא מצד ההכרח, זה לימוד. ולכן, ככל שתדע את חסרונות השיעבוד, כך תוכל לצאת עם תובנה הרבה יותר עמוקה בעניין הזה של הגאולה. מתוך כך, אנחנו מבינים שבעצם התהליך שאנחנו עוברים בלילה הזה, בליל הסדר, הוא תהליך למידה פנימי. אנחנו עוברים תהליך משלב לשלב, תוך כדי שאנחנו מזדהים עם כל חלק. אנחנו עוברים את שלב השיעבוד, מתוך כך אנחנו מגיעים לשלב הגאולה. סוף התהליך יבוא לידי ביטוי לא רק בדיבור. סוף התהליך יבוא לידי ביטוי בעשייה. כמו שאומר הפסוק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה הכוונה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אומרת האגדה, יכול מראש חודש, מה יכול מראש חודש? יכול מראש חודש לספר ביציאת מצרים? תלמוד לומר, לא מראש חודש, אלא ביום ההוא. למה הייתה אבא אמינה שיכול מראש חודש? כי החל מראש חודש התחילה תנועה לקראת השחרור, נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים, הם מתחילים להתגדר בתור אומה. אז אולי אנחנו יכולים לעשות ליל הסדר מראש חודש, לקיים מצוות והגדת לבנך מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא, אולי בעוד יום, למה הם בעוד יום? בגלל שמה עשו ב-י' אחרי הצהריים? הקריבו את קורבן, הפסח. זאת אומרת שכבר היה פה תחילת התהליך לקראת היציאה בפועל. אומרת, תלמוד לומר בעבור זה. מה זה בעבור זה? בעבור זה פירושו שאתה יכול עכשיו להצביע. תמיד זה הצבעה. אתה יכול להצביע ולהגיד, אני עכשיו מקיים את המצווה בפועל. כיוון שאני מקיים את המצווה בפועל, עכשיו אני אספר ביציאת מצרים. זאת אומרת, לא די לספר, אלא בסופו של דבר זה מגיע לעשייה. והעשייה היא אכילת המצה, אכילת המרור, אכילת הפסח. ולכן סוף המגיד, אחרי שהבנתי את המתחיל בגנות, והערכתי בו, וכל המרבה הרי זה משובח, ואחרי שדיברתי על חוויית השחרור והחירות, הפיזי והרוחני, וכל המרבה לספר, הרי זה משובח, אני עובר לשלב הבא, בעזרת השם מחר אולי נאריך בזה, להבין למה זה חלק מהותי מה... תהליך שעם ישראל עובר, לקחת את אותם רעיונות גדולים שאני מעריך ומספר, וכל אחד יכול לספר וראוי לספר, דברים שמההיסטוריה של בימים ההם, בזמן הזה, דברים שקורים ושקרו, שבעצם מבררים לנו את המושג של השיעבוד ושל הגאולה, מגיעים לשלב של פסח, מצה ומרור. כל שלא אמר שלושה דברים, אלו לא יצא ידי חובתו בפסח, ואלו הם פסח, מצה ומרור. ומרור. ואז, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים פסח מדאורייתא, מצה מדאורייתא, מרור מדאורייתא. והלל אפילו נהג לקחת ולעשות אותם על מצות ומרורים יאכלו, בימי המקדש כולם עשו ככה, אכלו ביחד. היום לא אוכלים ביחד, אלא אוכלים בנפרד. אחרי זה עושים זכר למקדש, כהלל. אבל למה לא עושים ביחד? מכיוון שאנחנו עומדים לקיים מצוות דאורייתא. של אכילת מצה. לעומת זאת, אכילת מרור היום היא רק מדרבנן, ואז אי אפשר לקיים מצווה דאורייתא עם טעם מורבב, כי טעם מבטל אחד את השני, אז אם אלה צריך לאכול מצה, כדי לקיים מצווה דאורייתא, אי אפשר להרבב אותו עם מרור שבעצם מן התורה, אי אפשר לקיים אותו, אלא רק כאשר יש פסח, מצה ומרור ביחד. לכם מפצלים. אבל זכר למקדש כהלל, אנחנו עושים גם היום. תור זכר למקדש. שמה היה עושה הלל אחרי שבית המקדש נחרב? היה עושה זכר. מה היה עושה? היה לוקח פסח, מצה ומרור, כורחם כאחד ואוכלם. עכשיו צריך להבין את זה על רקע מה שדיברנו. מה העניין הזה של אכילת הפסח, המצה, המרור, והביחד שלהם? כולנו מבינים, וזה ברור, שקורבן הפסח הוא קורבן שמציין חירות, נכון? חירות, אנחנו נוטלים את אלוהי מצרים, שוחטים, כפי שאומר החינוך, או שאנחנו פועלים כנגד הרצון המצרי ואנחנו יוצאים לחירות. פסח זאת מצווה שהצטוו ישראל כדי להרים את הדגל. שתי מצוות. ויבוא עלייך ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. שני דמים. דם אחד, דם המילה, כל ערה לא יאכל בו, ודם הפסח. שניהם מביאים אותנו למגמה שלנו, למטרה שלנו. המטרה שלנו זה המטרה של מילה, שזה הסגולה, ופסח, שזאת האמונה. האמונה המעשית, שאנחנו עכשיו קוראים בשם השם. פסח כנגד החירות, זה בוודאי, נכון? במה?
בין המילה לבין
כשהיו, אוכלים את הפסח, ביציאת מצרים וגם אחר כך, יש דין שאין לאכול ערל, מישהו לא נימול, אסור לו לאכול בקורבן הפסח. ולכן כשהם נכנסו לאותו ערב, שאותו לילה של אכילת הפסח, הם צריכים לפני זה למול את עצמם, לעשות ברית מילה. והוא אומר שבעצם הם עכשיו עושים מעשה שמורכב משני דמים. דם אחד זה הדם של המילה. שנימולו קודם. והאדם השני זה אדם של הפסח, של שחיטת הפסח, אותם הם שמו על המשקוף ועל המזוזות את דם הפסח, וזה בעצם הגיבוש שלנו בתור אומה מאמינה באלוקיה. זה העניין הזה. המרור, ברור שהמרור הוא כנגד השיעבוד, נכון? על שום מרר הוא חייב אותנו. במצרים, נכון? פשוט. מהי המצא? אז זה חירות. מצד שני, מה אמרנו שהמצאה? זה צד של שיעבוד. באמת נחלקו בשאלה. נחלקו עוד בגמרא. או לחם שהוא לחם עוני, או לחם שעונים עליו דברים הרבה. מה הפשט? לחם עוני, שיעבוד. לחם שעונים עליו דברים הרבה, מספרים את סיפור הגאולה. מצד אחד, המצות הם באמת, כי לא הספיק, כמו שראינו קודם, שזה היה לחם שהיו אוכלים אותו מפני המסכנות, אבל מצד שני, כפי שמעריך המהר"ל הרבה, ולא ניכנס לזה עכשיו, שהמצה מבטאת את הנקודה הכי של החירות שיש לאדם. מדוע? כי המצה היא לא מודבק עליה כל מיני דברים זרים. אין לו כל מיני טעמים חיצוניים. הוא לא מתנפח בגאווה. יש כאן משהו טבעי. משהו טבעי. הדבר הכי טבעי בעולם, קמח, מים, אפילו לא תופח, אין לו תוספות של טעם ושל סוכר, פשוט באופן טבעי, להיות טבעיים. להיות טבעיים זה חירות גדולה מאוד. אחר כך, בשלב הבא, וכמו שאמרתם פה, זה נקרא בזוהר, מיכלא דמהימנותא, לחם האמונה. הלחם האמונה, הלחם שאנחנו מביאים בזה את הקשר שלנו, לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, בלי המעורבות של שאור שבעיסה, שמנפח אותנו ושמעמיד אותנו בפני עצמו. אז מה זאת המצה? האם המצה היא שיעבוד, או שהמצה היא גאולה? הלך מענייה דאכלו אבתנה בארץ מצרים, כך מתחילים בהלך מענייה. לעומת זאת, בסוף שאנחנו מדברים על המצה, שלא הפסיק בצקם, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה מבטא איזה פעולות של יצירת קשר. כנראה שיש להגיד דבר מדהים, שעד עכשיו דיברנו במשך כל ההסתכלות שלנו על קנות ועל שבח, על שיעבוד ועל גאולה, על תלות ועל חירות, דיברנו על שני תהליכים שאחד קורה אחרי השני. עד כדי כך שרב ושמואל נחלקו בשאלה מה קודם למה, איך להציב את זה. אבל ייתכן שיש כאן קומה נוספת. פסח ומרור זה התהליכים הנפרדים. נכון? ולכן מה עוד אגב חייבים לאכול אותו עם הפסח, כי זה לא עובד לבד. זה תהליך אחד שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז אם יש לך היום, אין לך פסח, אז אתה גם לא יכול לאכול מרור מדאורייתא. אבל המצה היא מהלך הרבה יותר עמוק. הוא מהלך שאומר שבעצם התהליך הוא אחיד. יש כאן תהליך של יציאה מעבדות לחירות, כאשר כל המהלך כולו עומד אל מול התוכנית האלוקית, שכולה אל מול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שדיברנו על הסגולה שזה המילה, והפסח, שזה הבחירה, שזה ההחלטה, וזאת קבלת האמונה, גם במובן הזה של השיעבוד והגאולה, זה הולך ביחד. אני חושב שאפשר לבאר את זה הרבה פעמים על פי זה שאדם עובר תהליכים לא קלים, שהעם עובר תהליכים לא קלים. אין לראות את זה רק במובן של הייתה תקופה שלילית, רעה, קשה, בוא נעבור לתקופה הבאה. נודה לקדוש ברוך הוא בהודעה עצומה שיצאנו משעבוד לגאולה. נתאר את קושי השעבוד, ואז נשמח בגאולה. יש כאן משהו גדול הרבה יותר. כשאנחנו עוברים תהליך של קושי, אנחנו מצמיחים בתוכנו כוחות כאלו, שהגאולה נראית אחרת. כשעוברים תהליך שהוא תהליך קשה, יש משהו שהוא הופך אותך לבעל כוחות הרבה יותר מקצועיים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר עליונים. יש משהו שמשתנה. כשחייל עובר טירונות, זה לא עברתי את הטירונות, סיימתי, לא ישנתי בלילה, היה לי מעשה לונקות, גמרתי את החלק הזה, שמתי אבי, עכשיו בוא נלך, נעשה דברים שלי בתור חייל שנמצא ב... זה לא ככה. ככל שאתה הופך את עצמך להיות יותר חייל, אז גם התקופה שלך כחייל, זאת אומרת, כמישהו שלא מריצים אותו, אלא הוא מקיים פקודות לקראת משימות, המשימה הופכת להיות הרבה יותר עוצמתית. כי עברתי כאן משהו שבנה אותי מתוך הקושי. וזה סוד אדיר של עם ישראל בכל הדורות כולם, ובכל השעבודים שמתוכם יצאנו לגאולה. שבעצם אנחנו נוטלים את העוצמות עם הקשיים ועם הצער ועם הכל, ואנחנו מרוממים אותם לכך שכל החירות נראית אחרת לגמרי. ולכן המצא היא באיזשהו מקום, היא המרכזית בתחילת הסיפור או בסוף הסיפור. התחלנו עם המצא בקטן, המצא לחם עוני, לחם עוני, כי באמת אנו מסכנים. סיימנו את המצא ביוצאים צבאות השם מארץ מצרים, ויש להם עכשיו, בזה יש להם צעידה שנקראת מצא, שזה לחם החירות, לחם הפשיטות, לחם הטבעיות. בתהליך הזה לא היה לנו פרק א' ופרק ב', אלא נוצר מצב שזה, שניהם גם יחד, גיבשו אותנו, יצרו לנו, נוצר מציאות שהקדוש ברוך הוא בעצם גידל אותנו מתוך העניין הזה. וזה מה שהלל רוצה לומר כשהוא עושה זכר למקדש כהלל. הוא לוקח את הפסח ומצה ומרור וקורחם כאחד, כדי שתתבונן ותדע ותראה שבעצם הכל המהלך הוא מהלך אחד, ובסופו של דבר שאנחנו יוצאים אחר כך להלל ולהודעה ולתודה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יוצרים על ידי זה מהלך של, כמו שכתוב בזה, נכון? איך הוא כותב? לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בזומה, שמר למען תזכור את זה, כל ימי חייך. ימים, לילות. מה זה הימים והלילות? הלילות זה הימים הקשים. הימים שבהם אתה מרגיש שאין תקווה. הימים זה ימים שרואים. הוא לא זכה שתאמר, הכוונה היא, לא היה לו את המקור, שהמקור הזה גרם להופעה של הבנה שבעצם גם הלילות הם חלק מהכל הזה. כל ימי חייך, כל ימי חיינו, הימים, אבל גם הלילות. וזה מה שהתחדש לו, הרי אני כבן 70 שנה, עד שדרשה בן זומה. ולכן כשאנחנו ניגשים ללימוד ההגדה של פסח, ניסינו היום לקחת איזושהי ראייה כוללת על התהליך של המגיד, של הכניסה שלנו כעבדים, היציאה שלנו כבני חורין, הקשר שבין הגנות לבין השבח, וכך כותב הרב בהגדה של פסח, אבל המטרה התכליתית תבוא רק עם הידיעה, זה בהגדה של פסח על כורך, ששני אלה הכוחות, הכוונה היא השעבוד והגאולה, המרירות והחירות, אינם סותרים זה את זה, כי הם מחוברים יחד להמציא לעולם את החירות השלמה, שכבודה ועוז חמדתה, איננו נגלה כי אם ביות התארה של העבדות ונכרכת עם בן החורין באמת להיות כוח גדול שבכוח החירות עצמו. זה הכוח של לנו שהיא שעמדה לאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כי אנחנו נמצאים בעוצמה הזאת, שבכל פעם שמתרגשים חס ושלום לחלותינו, אנחנו יודעים איך אנחנו צומחים מתוך זה, ומגיעים לחירות שלמה. ויתן הקדוש ברוך הוא שאכן נזכה, שבראשם לחלותינו לא עומדים, וגם מי שעומד זה לא עלינו זה, אלא כל מיני גזרות קשות, כל מיני דברים שמרגישים שהם קושי, אנחנו לומדים איך אנחנו מתחזקים, מתעצמים, פועלים, ומתוך הפעילות הזאת אנחנו מגיעים בעזרת השם לחירות שלמה.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.